במשנה ובגמרא במסכת מלכות ס"ח יש מחלוקת חכמים ורבי, האם התכלת והלבן מעכבים זה את זה או שאינם מעכבים זה את זה. זאת אומרת, אדם שבא ללבוש ציצית, תלית ש... איזה תלית חייבת ציצית? דווקא תלית של ארבעה כנפות. אדם בא ללבוש תלית של ארבעה כנפות ויש לו רק לבן או רק תכלת, מה יעשה? אז לפי רבי אי אפשר לשים בזה ציציות, כי תכלת מעכבת הלבן, לבן מעכבת התכלת. אין עניין לשים בזה ציציות. זה כמו אדם שבמקום ארבע פרשיות של תפילין יש לו תפילין שיש בזה רק שתי פרשיות, קדש ועקיבי החשם, אין את שעשמה והיים שמה תשמעו, אז אין מצוות הנחת תפילין בזה. ואילו לפי חכמים התכלת אינו מעכבת הלבן, הלבן לא מעכבת התכלת. מצוות נכון שהוא חייב את שניהם, אבל יש לו רק אחד לפחות לקיים את זה. איך ההלכה? לדעת רוב הראשונים הלכה כחכמים שאינם מעכבים זה את זה. שימון, את שני המסגנים האלו אתה יכול להביא ההלכה כמו חכמים שתכלת ולבן אינם מעכבים זה את זה. יש שיטה יחידה של הבעל המאור במסכת שבת בפרק שני, שהוא סובר שהתכלת והלבן כן מעכבים זה את זה. ולפי הבעל המאור בימינו שאין לנו תכלת, אז ממילא אין בכלל מדאורייתא מצווה ציצית. זו שיטה מאוד מחודשת, זו שיטת הבעל המאור בפרק שני של שבת, שבזמן שאין תכלת, אז באמת מדאורייתא לא קיימת מצווה ציצית כלל ועיקר, רק מדרבנן, פשטות סובר הבעל המאור שכן יש, אבל מדאורייתא אין. אבל רוב הראשונים חולקים עליו, הרמב"ן שם במלחמות מביא אותו, וכותב שנחלקו עליו שאר הראשונים, כל הראשונים, כמעט כל הראשונים פסקו, שתכלת ולבן לא מעכבים זה את זה. ולכן גם בזמן שאין תכלת, יש מצוות עשה דאורייתא של ציצית בלבן. עכשיו, בזמן שיש תכלת, אז חלק יש לנו גם מצוות תכלת וגם מצוות לבן. כמה חוטים שמים מהתכלת וכמה חוטים שמים מהלבן? יש בזה ג' שיטות ראשונים. דעת רוב הראשונים, שהם הרש"י והתוספות והראש והמורדכי והרבן ירוחם והטור והפסקי הריד והיראים ועוד ראשונים, הם סוברים שזה חצי חצי, דהיינו בציצית כמה חוטים יש, יש זה נדון בגמרא, אבל ההלכה נפסק בגמרא שיש שמונה חוטים בציצית בכל כנף. איך זה שמונה? זה ארבע שמכניסים אותם בתוך החור, ואז מכל צד יש ארבע, ביחד זה שמונה. זה ארבע שעל ידי שהם כפולים, על ידי שהם נכפלים, הם נעשים לשמונה. זה השיטה שמובאר בגמרא שככה הלכה, שזה מספר חוטים מציצית. אז חצי מזה, דהיינו שתי חוטים שלמים שהם ארבע צריך לעשות מתחלת, ושתי חוטים שלמים שהם ארבע זה מלבן. כך שיטת רוב הראשונים, כמו שאמרנו, רש"י ותוספות והראש והמורדכי ורבני רוחם והטור והפסקי הריד והיראים ועוד ראשונים. זה לא שזה סתם ארבע וארבע, זה צריך להיות לא סתם ארבע וארבע, אלא שתיים שלמים שהם כפולים, זה הארבע שהם תכלת, ועוד שתיים כפולים שהם שלמים, זה הארבע של לבן. הוא לא יכול לעשות חצי, לקחת כל חוט לעשות אותו חצי תכלת חצי לבן, לפי השיטה הזאת. זה שיטת רוב הראשונים. לעומת זה שיטת הרמב״ם, ששבע חוטים לבן וחוט אחד תכלת. כך הרמב״ם בהלכות ציצית, וגם הרמב״ם בתשובה שמובאת בכסף משנה בהלכות ציצית, דהיינו שחוט אחד חציו לבן, חוט שלם שכפול, צד אחד שלו לבן וצד שני שלו תכלת, ועל ידי זה יוצא שיש לנו שבע חוטים לבן וחוט אחד תכלת. זה שיטת הרמב״ם. גם בשער האריזל, בשער הכוונות ובדף וב, ובספר עולה תמיד כמדומן דף כף ב', גם כן סובר כך. אז זה שיטת הרמב״ם, וסובר כמוהו האריזל בספר שער הכוונות ועולה תמיד. שיטת הרייבד, שתי חוטים תכלת ושש לבן. לא מפורש ברייבד האם הכוונה שהשתי חוטים האלו זה צריך להיות חוט אחד כפול, או שאתה יכול גם שתי חצאים, אחד מפה ואחד מחוט אחר. אבל זה לא מפורש ברייבד, אבל בביאור הגר"א מבואר שכוונת הרייבד חוט אחד שלם שהוא כפול נכפל לשתיים זה התכלת, ואז זה יוצא שתי חוטים של תכלת, והשאר זה לבן. כי הגר"א מסביר שמאיפה הרמב״ם והרייבד למדו את שיטתם לחלוק על רש"י והתוספות, שהם דייקו מהספרי שרק חוט אחד הוא תכלת. רק מה זה חוט אחד? נחלקו הרמב״ם והרייבד. הרייבד סובר חוט אחד שלם שאחרי שמכניסים בפנים זה נהיה שתיים, ואילו הרמב״ם סובר אחד אחרי שהכנסת, אחד מתוך השמונה. ואילו הראי וצבר אחד מתוך הארבע, שאחרי שמכניסים את זה היה שניים. אז יש לנו ללמוד בדברי הגרא, שאף על פי שבראי וכתוב שתיים לבן ושש, שתיים תחלת ושש לבן, לא מפורש בראי וד שהשתיים תחלת חייב להיות חוט אחד כפול. אבל מדברי הגרא מבואר שחייב להיות לדעת הראי וד חוט אחד הכפול. בביאור הגרא לשולחן ערוך הוא מביא את כל ג' השיטות. אבל השיטה העיקרית בפוסקים זה שיטת רש"י ותוספות. עם כל זה האריז"ל תפס לעיקר כשיטת הרמב״ם, כמו שהבנו. אז זה ג' שיטות, האם 4 ו-4 או 1 ו-7 או 2 ו-6. עכשיו כל זה בזמן שיש תחלת, אבל בימינו אין לנו תחלת. יש כאלו שאומרים שמצאו, אני לא בקי בסיפור הזה, אבל כל פנים מה שבמשך ודאי מאות רבות של שנים לא היה תחלת, ובינתיים מה שאני רואה שרוב הציבור ורוב גדולי ישראל לא נוהגים בתחלת הזה. אני לא מתכוון להיכנס פה להלכה להכריע או משהו, אני רק אומר לפי המציאות מה שאני רואה. אז על כל פנים, כשיש רק לבן, אז אמרנו שלהלכה אנחנו פוסקים לדעת רוב הראשונים כמו חכמים שתחלת אינו מעכב את הלבן. אז יש מצוות עשה דאורייתא של ציצית. כעת, כמה חוטים אנחנו שמים היום? אנחנו שמים 8, דהיינו 4 כפולים שהם 8. שואלים הראשונים, התוספות והראש, מאיפה למדו לעשות את זה? מי אומר שכשאין תחלת אז שמים לבן במקום תחלת? נגיד לפי רוב הראשונים ששמים 2 שהם 4 תחלת ו2 שהם 4 לבן, אז בימינו שאין תחלת אז שישימו רק 2 שהם 4 לבן. מי אומר להשלים הלבן כנגד מה שחסר מהתחלת? אז בתוספות ובראש, בתוספות בסוגיה בדף למתחת ובראש בהלכות, משמע שהם דנים לומר שזה ילפותה, הם לא מכריעים אבל כך משמע. ולפי הצד הזה זה דין דאורייתא, הדין שהיום שמים 8 חוטים, גם משלימים את התחלת בחוטי לבן וגם כן דין דאורייתא. אבל בתשובות הראש בכלל בית סימן ת' מבואר להדיה לא כך, מבואר שמה שמשלימים את מה שחסר מהתחלת בחוטי לבן זה רק זכר למצוות תחלת. אז לפי דבריו זה רק דין רבנן, מדורייתא באמת היה מספיק היום לשים רק את המספר שצריך לבן לפי השיטה של הראש, דהיינו לפי התוספות לפי רש"י ותוספות והראש והטור ועוד ראשונים לשים רק 2 שהם 4, לפי הראי וד לשים ג' שהם 6, אבל לפי הרמב״ם לכאורה אי אפשר, כי אתה צריך 7, אי אפשר 7, חצי חוט אי אפשר לשים. אז יכול להיות, יש לדון, לפי הרמב״ם יכול להיות שמה ששמים 8 זה בגלל שאין לך ברירה, זה בשביל לשים 7, השמיני זה בשביל לשים את השביעי, אם לא תשים את השמיני אתה לא יכול לשים את השביעי. יש מקום לדון אולי כך לדעת הרמב״ם. כן, עכשיו בימינו שאין לנו תחלת, אז לכאורה אין לנו נפקא מינה מעשית להלכה מהמחלוקת הראשונים שהבאנו קודם, כמה שמים מהתחלת וכמה שמים מהלבן. בפועל אנחנו שמים 4 שם 8 לבן, אבל באמת יש מקום לדון מזה נפקא מינה לדינה. לעניין מה? מבואר בגמרא במנחות בדף ל"ח ובשולחן ערוך בסימן י"ב שאם נחתכו חלק מחוטי הציצית, זאת אומרת בהתחלה היה בהם את השיעור שצריך ואחר כך זה נחתך, אז אם יש בחוט שיעור של כדי עניבה, אז זה כשר. כדי עניבת כל החוטים שנפסקו, זה כשר. ואם לא נשאר כדי עניבה, זה פסול. יש מחלוקת ראשונים, מובא בשולחן ערוך בסימן י"ב שתי שיטות. יש שיטה שסוברת שאפילו אם כל החוטים נחתכו ונשאר בכל חוט רק כדי עניבה, זה גם כן כשר. אבל שיטת רבנו תם לא כך. רבנו תם אומר, נגיד בזמן שיש תחלת, לא בימינו, בזמן שיש תחלת, צריך סוג אחד שישאר שלם. דהיינו, רבנו תם סובר כמו הרש"י והתוספות והראש והטור, שצריך 2 שם 4 מהתחלת ו2 שם 4 מהלבן. אז אם נשאר 2 שם 4 מהתחלת שלמים בכל השיעור, י"ב גודלין, ובלבן נחתך ונשאר כדי עניבה, זה כשר. או אם נשאר 2 שם 4 לבן שלמים, ובתחלת נחתך ונשאר כדי עניבה, זה כשר. אבל אם שתי הסוגים נחתכו ונשאר כדי עניבה, זה פסול לדעת רבנו תם. אז זה מחלוקת בשולחן ערוך, מובא שתי שיטות. האם הדין של הגמרא, שהגמרא מקילה שעשה בהתחלה הציצית היו שלמים, אם מההתחלה לא היה שיעור זה לא טוב, בהתחלה כן היה שיעור ורק אחרי זה זה נחתך ונשאר בכל אופן כדי עניבה, זה כשר. לפי שיטה ראשונה בשולחן ערוך, אפילו אם לכל החוטים זה קרה, לפי שיטה בשנייה בשולחן ערוך, שיטת רבנו תם, רק אם סוג אחד נשאר כשר וסוג שני נחתך עד מספיק בוגדי עניבה. אומר השולחן ערוך שהלכה כשיטה ראשונה, אבל לכתחילה יש לחוש לרבנותם. הרמ"א אומר שהמנהג הוא כמו רבנותם. עכשיו, בימינו שאין לנו תחילת, אומר מבואר בשולחן ערוך שהוא לפי רבנותם, ונשאר אותו דבר. צריך שתיים שהם ארבע שלמים, ובשתיים שהם ארבע אחרים, מועיל אם זה נחתך ונשאר כדי עניבה. כי אנחנו הולכים כמו בזמן שיש לנו תחלת. כיוון שהחוטים שאנחנו שמים היום, שתיים שהם ארבע, הם כנגד הלבן. שתיים שהם ארבע, כנגד התחלת. אז אנחנו צריכים סוג אחד שלם, והסוג השני אפשר אפילו בנחתך. אם נקבל את שיטת רבנותם על יבדי הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שנגיד בזמן שיש תחלת, יש שבע חוטים לבן ואחד תחלת. אומר הכסף, מבואר בכסף משנה, שאם הרמב״ם יקבל דברי רבנותם, זה דיון בכסף משנה אם הרמב״ם מודה לרבנותם, אבל אם הוא יודה לרבנותם, אז זה לא יהיה שתיים שם ארבע ושתיים שם ארבע, אלא אם התחלת נחתך, אז צריך ששבע חוטים לבנים יישארו קשרים, ואם הלבן נחתך, אז צריך שהחוט האחד של התחלת יישאר קשר. אז יוצא שהרמב״ם לפעמים מקל יותר מרבנותם ולפעמים מחמיר יותר מרבנותם. אם התחלת נחתך, אז הרמב״ם מחמיר יותר, שצריך שבע שלמים, לא מספיק ארבע שלמים. ואם התחלת נשאר שלם, הרמב״ם מקל יותר מרבנותם, שמספיק אחד שלם, לא צריך ארבע שלמים. אז זה לשיטת הרמב״ם בזמן שיש תחלת. בימינו שאין לנו תחלת ואנחנו שמים לבן כנגד התחלת, יש להסתפק לדעת הרמב״ם כמה יצטרך שלם. האם צריך שבע שלם, כי זה לבן, בלבן צריך שבע שלם, או שלא, כיוון שיש חוט אחד לבן שהוא כנגד התחלת, אז זה מספיק, זה נידון כמו התחלת, יש להסתפק בזה לדעת הרמב״ם. אז נסכם שוב בלי נדר. לדעת הרמב״ם בזמן שיש תחלת, אז לפעמים הוא מחמיר יותר מרבנותם, לפעמים מקל יותר. אם הוא הולך עם שיטת רבנותם, צריך סוג אחד שלם. אם התחלת נחתך, אז הוא מחמיר יותר, שצריך שבע לבן שלם. אם התחלת שלם, הוא מקל יותר מרבנותם, מספיק אחד שלם, לא צריך ארבע. אבל בימינו שאין לנו תחלת, יש להסתפק אם הרמב״ם יקל יותר מרבנותם או יחמיר יותר, ופשטות הדברים שהוא יחמיר יותר. שיצטרך דווקא שבע שלמים. אז זה חומרה. השולחן ערוך לא הביא את השיטה הזאת, כי השולחן ערוך פוסק כמו רבנותם לגמרי. יש עוד שיטה יותר מחמירה, מובא בראש, בהלכות ציצית, שיטה מחמירה מאוד, שסוברת כמו רבנותם, ומוסיפה על זה עוד חומרה, שכל זה דווקא לפי רבי, שתחלת מעכב את הלבן, ולבן מעכב את התחלת. אז כיוון ששניהם זה ביחד מצווה אחת, אז סוג אחד מועיל השני. אם נשאר תחלת שלם, אפילו שהלבן חלק חסר. אם הלבן שלם, אפילו שהתחלת נחתך. אבל לחכמים שתחלת ולבן לא מעכבים זה את זה, אז זה שתי מצוות נפרדות. אז אם נחתך התחלת, אז התחלת מקולקל. אתה לא יכול להגיד, תראה, אבל יש לך לבן שלם. אבל זה לא קשור זה לזה, זה לא מעכב זה את זה. או לצד שני, נחתך הלבן, אז זה לגמרי לא טוב. לא מועיל מה שיש לך תחלת. כי התחלת ולבן שתי דברים נפרדים. אז לפי השיטה הזאת, להלכה, שההלכה לרוב הראשונים כחכמים שתחלת ולבן לא מעכבים זה את זה, צריך שמונה חוטים שלמים. אז השיטה המחמירה יותר. אז יוצא לפי מה שאמרנו, שיש בזה ארבעה שיטות. קשה לי רק בספסל הראשון שיושבים. תפנה לו מקום בה. תשע את הספסל. אז יוצא שיש לנו בזה ארבעה שיטות, אבל רק השתיים היותר מקילות מובאות בשולחן ערוך. אז נחזור שוב בלי נדר. בגמרא במנחות ודף לא בנחת עמוד ב' כתוב שאם נחתכו חוטי הציצית ונשאר כדי עניבה, לא נחתך לגמרי, אז כל חוט נשאר כדי עניבה, זה קשר. יש בזה ארבע שיטות. שיטה אחת, שאפילו אם כל החוטים נחתכו ונשאר בכל חוט כדי עניבה, זה טוב. לפי רבנותם, זה לא טוב. דווקא אם יש שתיים שהם ארבע, שתיים שהם ארבע שלמים, לא מספיק סתם ארבע שלמים, צריך להיות שתיים שהם ארבע שלמים, אז בשתיים שהם ארבע נותרים, אפילו אם נחתך ונשאר כדי עניבה זה קשר. תסתכל שם משנה ברורה מה שכותב על זה. אז זה שיטת רבנותם. עכשיו, זה הערה טובה משנה, אבל קשה ששואלים באמצע. עכשיו, זה השתי שיטות היותר מקלות, ורק הם הובאו בשולחן ערוך. לא מובא בשולחן ערוך שיטה להחמיר יותר מזה. כן, השולחן ערוך פוסק מעיקר הלכה כשיטה המקילה יותר, ואומר שבכל מקום טוב לחוש לשיטה השנייה שיטת רבנותם, והרמ"א כותב שם נק רבנותם. אנחנו אמרנו שלפי המחלוקת שהבאנו קודם, שיש לנו ג' שיטות, תמה, צריך להיות מהלבן וכמה תחילת, אבל אתה מלך לשיטתו שזה חצי חצי, אבל לפי הרמב״ם שזה שלם ואחד, יש להסתפק אם הרמב״ם יקל יותר מרבנותם או יחמיר יותר. כי בזמן שהיה תחילת ויש לו חוט אחד תחילת ושבע לבן, אז לפעמים מקל יותר מרבנותם, לפעמים יחמיר יותר, תלוי איזה נחתך. אבל בימינו שאין תחילת, אז פשטות הדברים יותר נוטה שהרמב״ם יחמיר יותר מרבנותם, ויסבור שצריך שבע שלמים. יש מקום לדון בדבר, אולי יקל יותר, אבל הפשטות שהוא יחמיר יותר, וצריך שבע שלמים לפי הרמב״ם. יש עוד שיטה יותר מחמירה, שזו השיטה שמובא, יש אומרים שמובא בראש, ראש חולק עליהם, שסוברים שכל הסוגיה בדף למדחת המודבט של גרדומין מדברת רק לפי רבי, אבל ההלכה כמו חכמים אין בכלל את הכולה הזאת. שורש שיטתם זה לפי רבנותם, לפי רשי אין מקום לשיטה הזאת. הם הולכים לפי רבנותם שצריך מין אחד שלם, ובמין השני לא אכפת לי שחלק נחתך. אז אומרים מה הפירוש? שמועיל מה שמין אחד שלם למין השני. אז זה רק למה אמר שתחת ולבן מעכבים זה את זה, שהם קשורים זה לזה. אבל אמר שתחת ולבן לא מעכבים זה את זה, שהם לא קשורים זה לזה, אז אין בכלל תקולה הזאת. לפי השיטה הזאת, זה השיטה הכי מחמירה, שצריך שמונה שלמים. אבל שתי השיטות האלו, שצריך שבע שלמים או שמונה שלמים, לא הובאו בכלל שולחן ערוך, להלכה לא חושבים להם. לכתחילה, אדם רוצה להדר בזה, מה טוב, אבל מעיקר הדין, אין צורך לחוש לשיטות האלו. עכשיו, מאיזה סוגים של בגד חייב בציצית? יש בזה מחלוקת בגמרא. יש מן דאמר שצמר ופשטן חייבים מדאורייתא, ושאר המינים חייבים רק מדרבנן. ויש שיטות שסוברות שכל הסוגים חייבים מדאורייתא. להלכה, השולחן ערוך בסימן ט' פוסק, השולחן ערוך בסימן ט' פוסק, כמו השיטות, שרק צמר ופשטן חייבים מדאורייתא. שאר המינים חייבים רק מדרבנן. והרמ"א פוסק שכל המינים חייבים מדאורייתא, וכך גם מסכים בביאור הגר"א. יש בזה כל מיני למעשה, לפי השולחן ערוך מפורש בבית יוסף, שהטוב ביותר זה ללבוש דווקא מצמר, דרך נראה בלי נדר אם נספיק, למה מפשטן לא כדאי, אבל על כל פנים, מצמר זה הכי טוב, שזה חייב מדאורייתא. רק אם אין לו של צמר, אומר בית יוסף, אז ללבש של שאר מינים, כגון כותנה, כיוון שזה רק מדרבנן, חבל להפסיד מצווה דאורייתא. אבל לפי הרמ"א והגר"א, שההלכה שכל המינים חייבים דאורייתא, אז אפשר ללבוש לכתחילה מכותנה. המשנה אמרה על המקום, אף עוד מישהו דרך כלל פוסק כמו הרמה, הוא כתב שירי שמיים יותר טוב שיקפיד ללבוש דווקא של צמר, כיוון שזה לכולה על מה, להרוויח גם את שיטת השולחן, וזה מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת כבר בגמרה, לא רק מחלוקת ראשונים, אבל מחלוקת ראשונים איך לפסוק, אז כדאי לחוש לשיטת הסוברים, שההלכה שרק צמר ופשטן חייבים מדאורייתא. על פי זה, הרבה נוהגים להקפיד שיהיה דווקא של צמר, אבל לא כולם נוהגים כך. יש נוהגים להקל, לסמוך על שאר מינים. לספרדים בדרך כלל יותר טוב להקפיד דווקא על צמר, כי השולחן נוהגים בדרך כלל בלי נדר כמו השולחן ערוך. השולחן ערוך ודאי שסובר שרק צמר ופשטן חייבים מדאורייתא. מפורש כך בבית יוסף שלכתחילה עדיף ללבוש דווקא של צמר ולא של שאר מינים. בפשטן, אז בפשטן יש סוגיה שלמה במנחות בדפמם, זו סוגיה סבוכה, לא נספיק עכשיו פה לדבר על זה. יש להלכה מובא בבית יוסף בסימן ט' מחלוקת ראשונים אם מותר ללבוש תלית של פשטן בכלל או לא, אז לכן לכתחילה כתוב בבית יוסף שעדיף שלא שבכלל לא בפשטן. עכשיו, יש לנו הלכה שרק כסות יום חייבת בציצית וכסות לילה פטורה מציצית. למדו את זה מזה שכתוב וראיתם אותו. וראיתם אותו זה בזמן ראייה. מובא בבית יוסף בסימן י"ח מחלוקת ראשונים מה זה כסות יום ומה זה כסות לילה. כסות יום חייב בציצית, כסות לילה פטור בציצית. לדעת הרמב״ם זה לא תלוי בבגד, זה תלוי בשעה. כל בגד שאתה לובש אותו ביום אתה חייב בציצית. עכשיו אם אתה עכשיו זה יום אתה חייב בציצית, הגיע הלילה אתה פטור בציצית. אותו בגד עצמו ביום חייב, בלילה פטור. אין הבדל מה הבגד, איזה סוג של בגד, אבל לפי הראש זה לא כך. אלא בגד שמיועד ליום, לא משנה מתי תלבש אותו ביום בלילה, הוא חייב בציצית. בגד שמיועד ללילה, לא משנה מתי תלבש אותו ביום ובלילה, הוא פטור מציצית. אז זה מחלוקת הרמב״ם והראש. כי את בגד שמיוחד גם ליום וגם ללילה, אז לפי הרמב״ם אין נפקא מינה, הכל תלוי רק מתי אתה לובש, אבל לפי הראש תלוי בבגד, אז כתוב בפוסקים שבגד שהוא גם ליום וגם ללילה חייב בציצית. עכשיו אז על כל פנים יוצא שיש לנו מחלוקת בה, כשאדם לובש תלית קטן או מה שילבש, אם בלילה, אם הוא קיים מצוות ציצית או לא. אז לכן כתוב בפוסקים שבליל יום הכיפורים, אם אדם לובש מבעוד יום את התלית, יכול לברך, חייב לברך עליה. אבל אם הוא לובש את זה רק בלילה, אז לא יברך עליה. ייבש, בגלל שלפי דם, גם מצד כבוד התפילה, אבל גם לפי הראש מקיימים בתלית שלובשים בלילה מצוות עשה דאורייתא. אבל לפי הרמב״ם לא מקיימים איזה מצווה. אז לכן, אם מאיזה סיבה שהיא לא לבש עד על מבעוד יום, אז לא יברך על זה. אותו דבר בסליחות שקמים מבעוד יום, החזן לובש, לובש תלית, אז גם כן, אם זה עוד לא זמן של חיוב ציצית, אז אז הוא לא יברך על זה. וזה רק בגלל שיטת, רק בגלל שיטת הרמב״ם. כי לפי הראש, כיוון שהתלית זה בגד שמיוחד ליום, אז הוא יכול לברך על זה. אבל בכל מקום חוששים לשני הצדדים, גם שיטת הרמב״ם וגם לשיטת הראש. האחרונים שואלים איזה סתירה בדבר במשנה ברורה בסימן תפקוף פ"א לסימן י"ח. בסימן תפקוף פ"א המשנה ברורה מדבר שם זלחות סליחות של חודש אלול. אז המשנה ברורה שם מביא שהמגן אברהם כתב שהחזן ילבש ציצית, ילבש תלית לסליחות, אפילו שזה לפני עלות השחר, ולכן לא יברך. הוא ילבש תלית בגלל שלפי כבוד הציבור וגם לדעת הראש הוא מקיים איזה מצווה, כי זה בגדר מיוחד ליום, חייב גם בלילה. אבל לא יברך על זה בגלל שיטת הרמב״ם. בשם התז הוא מביא שלא כדאי לעשות את זה, כי הוא נכנס לספק ברכה. לכן אומר התז, מה הוא יעשה? ייקח בגד מחבר שלו, לא תתלית של עצמו שחייב לפי, שחייב לפי הראש, ולא תתלית של הקהל, שהוא גם כן בתור אחד מהקהל הרבה סבור שהוא חייב, אלא קח בגד של חבר שלו בהשנה, ויכוון שהוא לא רוצה לקנות את זה, הוא רק לובש את זה לכבוד. ואז הוא לא, ואז הוא פטור מצווה ציצית, תתלית שאולה פטורה בציצית, ואז הוא בשופי לא מברך, הוא פטור מלברך. כך סובר התז. המשנה ברורה מביא את המחלוקת, אולי אפילו משהו שהוא סובר כמו התז. לעומת זה, במשנה ברורה בסימן י"ח, מבואר להדיה שחזן שבעל פה לתפילת ערבית, אז אם נוהגים כך באותו מקום שהחזן של ערבית לובש, לובש תלית, אז שילבש את התלית, את המבואר שם זה התלית של הקהל שהוא חייב בה במצווה. המשנה ברורה שם כותב להקל שהוא לא צריך לבדוק את הציציות קודם, בגלל, גם בגלל שהוא לא מברך, הוא כותב פירוש שהוא לא יברך כי זה בלילה, וגם בגלל שזה מחלוקת ובכלל חייב בציצית או לא, לפי הראש חייב בציצית כי זה בגד יום בלילה, לפי הרמב"ם פטור. אז שואלים סתירה במשנה ברורה, למה פה הוא לא כתב עצה שיקח תלית של מישהו אחר? למה בסימן תפקוף פי א', משמע שהוא חושש לדעת התז שלא להיכנס לספק ברכה. אז דנים על זה, אני חושב שיכול להיות תירוץ פשוט. הרי כשהמשנה ברורה שמביא את התז, אם הוא יצויר שאין תלית של מישהו אחר, יש לו רק את התלית שלו, התז לא כתב שלכן יהיה חזן בלי תלית. בלילה במציאות שאדם בתפילת ערבית אין לו תלית של מישהו אחר. בסליחות הוא בא בבוקר, אז יש לו כולם באים עם התלית, אפילו שעוד לא הזמן, אבל בשביל שחרית הם מביאים כבר את התלית. אבל על כל פנים יש חידוש גדול בדברי התז, ראיתי מאירים את זה כמדומני. אם יש לאדם, אדם עכשיו בא בסליחות, ויש לו שתי אפשרויות ללבוש, או את התלית של עצמו, או את התלית של חברו. אז מה אומר התז? שילבש את התלית של חברו כדי לא להיכנס מספק ברכות. אבל הוא מפסיד את המצווה. אם הוא ילבש אצל עצמו, אז לפי הראש הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא. מי אומר שכדאי לו להפסיד ספק מצוות עשה דאורייתא מהראש, לדעת הראש, אמנם הוא לא חייב, אבל להרוויח מצווה, כדי שלא להיכנס ספק בכלל בתלית. זה חידוש גדול דברי התז שכך הוא סובר. בגמרא בנחות בדף ל"ז עמוד ב' כתוב שם בגמרא כך, שאם אדם, הרי יש לנו הלכה שטלית מרובעת חייבת בציצית, אבל אם היא עגולה, אם הכנף עגול פטור מציצית. יש דיון בפוסקים כמה שהוא של העיגול, אבל כל פעם ככה הלכה. אם אדם קשר את הקרן של הציצית שעל ידי זה זה נהיה עגול, או תפר את זה שזה נהיה עגול, אומרת הגמרא שזה עדיין חייב בציצית. למה? כי הוא מתכונן לפתוח את זה. אם הוא היה רוצה באמת לעגל את זה סופית, אז הוא היה חותך את זה. למה הוא רק קשר או תפר? כי הוא מתכונן לפתוח את זה. כך אומרת הגמרא. בשו"ת רב פעלים חלק ג' סימן א' סיפה, חלק ג' אור החיים סימן א', וגם בספר עוד יוסף חי, כמדומן פרשת בראשית, אם אני לא טועה, לא בטוח, אז הוא כותב שם הלכה מאוד מחודשת. הוא דן שם על איזה אדם שהיה עובד אצל הגויים והתבייש בציציות, אז ואם הוא בשעת הדחק גדול הוא התיר לו שם לעשות כזה דבר, הוא התיר לו לעשות ציציות שהוא מפעם לפעם מפרק אותם. קשה עכשיו להאריך בדברים שמי שיוצא יעיין, אבל בזמן שהוא מפרק את הציציות הוא כתב לו שהוא צריך לפתור את הבגד מציצית על ידי שהוא מקפל את הקרן של הטלית ומחבר אותה עם כפתורו. זו רק פלג גדול מאוד מהגמרא שבנו, גמרא ושולחן אורך בסימן י', שאם אדם תפר או קשר את קרן הציצית, אז כיוון שסופו להיפתח זה עדיין חייב בציצית. יכול להיות בדוחק שהוא מחלק שכיוון ש שבגמרא מדובר שאומרים שהוא עתיד לפתוח את זה ואז יהיה מרובה לעולם, אבל פה יום יום הוא מתכוון, פעם פותח פעם סוגר, פעם פותח פעם סוגר, אז כל פעם תמיד לפי המצב עכשיו. אבל אחרי הכל זה הרע גדולה הוא שהוא לא עיר מהגמרא והשולחן האוכלו. בפרשה, בתפילה של משה רבנו על עם ישראל, אומר משה רבנו, כי אתה השם בקרב העם הזה. מה הכוונה של הדברים? יש בזה הרבה פירושים, אבל לזמן קצר נדבר רק על חלק מהפירושים. על כל הפירושים בכלל אי אפשר, יש 600 אלף פירושים בפשט, ואותו דבר ברמז, דרש עוד מיליוני פירושים לכל פסוק בתורה, אבל בכל אופן, אפילו בפירושים הפשוטים, הזמן קצר מלפרש. הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה בפרק ראשון כותב כלל גדול: בכל אדם, הרי אדם הוא גוף ונשמה, הגוף אנחנו מכירים, רואים, הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. אבל מזמן זה אומר הגר"א, יש השראת שכינה בתוך הנשמות של עם ישראל. לכל יהודי מלבד הנשמה שלו, בתוך הנשמה יש הערה אלוקית יותר גבוהה מעולמות עליונים, מעולם האצילות שנמצאת בתוכו של האדם. וההערה הזאת שנקראת השראת שכינה תמיד היא מחוברת לשם דברך בחיבור נורא והיום, חיבור שאי אפשר לתאר אותו במילים כמה הוא חזק. הוא יותר חזק מכל העניינים שיש בעולם הזה. אם יש לנו בעולם הזה רוחות, ברקים, מפלי מים, נערות זורמים, כל הדברים האלו כאפס וכאין. גם אם יש פצצת אטום שהחריבה עיר שלמה, כל הכוחות שיש הם כאפס וכאין לעומת הכוח של החיבור של השראת שכינה אל השם יתברך. כי זה דברים במושגים בעולמות עליונים שהכוח שלהם הוא פי כמה וכמה פי מיליונים מהמושגים של העולם שלנו. מה זה נוגע לנו למעשה? לשני דברים. דבר ראשון, האדם, כל אדם יכול להתחבר להשם ברך על ידי השראת שכינה הזאת שיש בתוכו, ולכן הכוח של החיבור שהאדם יכול להתחבר להשם ברך זה כוח למעלה מדרך הטבע. כל אדם ישראל ללא שום יוצא מן הכלל. ודבר שני, יש פעם שאדם נראה לו המצב שלי עכשיו כל כך נמוך, נפלתי, ירדתי, אין סיכוי, אין מצב, אני עכשיו לא מסוגל. אפילו הרבה פעמים זה טעות, זה סתם מצאת היצר. אבל אפילו אם זה נכון, זה נכון על הנשמה שלו, אבל לא על השראת שכינה. את השראת שכינה אין בידי האדם לבטל את הכוח של החיבור של זה להשם יתברך. וכיוון שהשראת שכינה הזאת מלובשת בתוך נשמתו, תמיד, גם אם מצד נשמתו עצמה חס וחלילה הגיע אדם למצב שהוא לא יכול להתחבר, אבל על ידי השראת שכינה הזאת תמיד הוא יכול להתחבר. ועל ידי זה תמיד האדם יכול לעלות ממצבו למדרגות גבוהות מאוד מאוד. וזה מדויק היטב בפסוקים של הפרשה, שהקדוש ברוך הוא כשאמר בהתחלה את הפורענות למשה, אז לפני שמשה ביקש על עם ישראל, כתוב עד אנה יעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי, ועד כתוב את הגזרות הקשות שהוא רצה לגזור. למה כתוב בלשון עתיד עד אנה, עד מתי, כאילו זה ימשיך, יעצוני לשון עתיד, עד אנה לא יאמינו בי לשון עתיד? כי הבעיה של השם ברך שבגללה הוא רצה לשמינת עם ישראל, זה לא רק בגלל העבורות שעשו, אלא בגלל שמה יהיה העתיד שלהם. אם הם ירדו לכזו דרגה, אז עכשיו איך הם יעלו בחזרה? על זה אמר לו משה רבנו, כי אתה השם בקרב העם הזה. כשמשה רבנו אמר את זה, לא סתם דיבור של אדם, זה משה רבנו אדון הנביאים, ולא בסתם שעה, אלא בשעה שהוא מדבר עם השם ברך בשעת נבואה, וזה הפך להיות חלק מהתורה. אז הכוח של הדיבור הזה חיזק את ההשראת שכינה בתוך הנשמות של עם ישראל. גם קודם היה, אבל זה חיזק את זה בעוצמה גדולה מאוד. וכיוון שהתחזקה ההערה בנשמותיהם, אז ממילא נוצר מצב שבאיזה דרגה של שפן המדרגה שיהודי הגיע, תמיד יכול להתחבר בחזרה לשם יתברך. ובטלה הטענה של עד אנה יעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי. ולכן אמר לו השם, ואומר השם, סלחתי כדבריך. אומר אש כדבריך, כמו שאמרת, על ידי הדיבור של משה רבנו נפעל מצב שבכל מצב שיהודי נמצא תמיד הוא יכול להתחבר לשם ברך, ולא רק להתחבר לשם ברך, אלא חיבורים בעוצמה של למעלה מדרך הטבע. אז אנחנו צריכים לראות איך תמיד בכל עת ובכל מצב לחבר את עצמנו בכל כוחנו ובכל נפשנו לשם ברך. ועיקר החיבור שלנו זה על ידי תורה ותפילה. כמה שיותר להתאמץ בלימוד התורה, להשקיע כל זמן שאפשר, 168 שעות כל שבוע, כמובן נוכל לצאת מנתרם את האחרים, כל רגע שאפשר להתמיד בתורה, כל שעה שאפשר להתמיד בתורה, וכשלומדים, ללמוד עם כל הלב וכל הנפש, לדעת כל ענייני עולם הזה, הכל שטויות, הכל אבלים, כל דבר, כל הדברים לא שווים שום דבר לעומת התורה. שמעתי כמה פעמים מהרב בצר, הוא סיבר, היה הרב יונגלייד, היה הרבד של העדה החרדית בירושלים, היה מגיע לישיבה להגיד להם לפעמים מסורות מוסר. פעם אחת הוא בא, התחיל את הצרת מוסר במקום דברי תורה, אמר להם, אשריכם, אשריכם, שאלו אותו, מה, לכבוד מה אתה אומר את זה? הוא אמר, הוא לצערו הגדול נסע היום לשחיטה של העדה החרדית, יש שחיטה של בשר, והרבי של העדה החרדית היה צריך לפקח, להשגיח. הוא אומר, כמה הוא מקנה בהם שישבו היום בישיבה ולמדו תורה. ואחרי זה הוא התחיל להגיד להם את הדברי מוסר. הוא אמר, זה היה להם דברי מוסר יותר לכל. אדם חושב, הוא ילמד, הוא יהיה, יקבל תפקיד, יקבל זה, יש לך תפקיד יותר טוב, יותר גבוה, להיות רב של העדה החרדית בירושלים, הרייבד, והוא נוסע להשגיח על השחיטה, שכל נם שאוכלו את הבשר יהיה בהשגחה שלו. ומה הוא אומר להם? הכל כאפס וכעין, לעומת לשבת בישיבה ללמוד תורה. מקנה בהם שאין להם את התרדה הזאת. זה לא חסכל תרדה סתם, זה מצווה להשגיח על כשרות, זה מצווה גדולה מאוד מאוד, זה באחריותו, אבל בכל אופן אין דבר יותר גדול מאשר להתמיד בתורה, לשקוט בתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגר יומם ולילה. איך כתוב ועד במשנה במסכת אבות, ואל תתאבל לשולחנם של מלכים, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם. אומרים בשם החזון איש, הוא אמר שיש אנשים שלהם המוסר הזה זה המוסר הכי גדול, כי יש אנשים שכל מה שמוציא אותם מהתורה זה רק כי יש להם דמיונות של שאיפות לכל מיני דברים שהם שטויות והבלים. אז אומרת לנו המשנה, אתה צריך לדעת ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם. למה? כי הערך האמיתי היחידי שיש בעולם זה קרבת השם יתברך, והמקרב הכי גדול את האדם לשם יתברך זה התורה הקדושה. אז אין ערך יותר מלימוד התורה. השם יעזור ונזכה כולנו, כמה שתרצה להרבות בלימוד התורה, כמה שתרצה להתחבר לשם ברך, השם יעזור ונזכה כולנו, גם במקדש מרבנו אמן, וביד משרצית גם מרבנו אמן.